אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
שעשיתי לפני צבא ואחרי צבא ואחרי אחרי צבא, נזכרתי לקראת התוכנית היום ברגע אחד מיוחד. הגענו לעיר אריקיפה בפרו באוטובוס לילה. נכנסנו לאכסניה שבה היינו אמורים לשהות כשהאור עוד לא עלה. איש היה גמור מהנסיעה והתרסק בחדר. אני התמלאתי פתאום באנרגיה מפתיעה, השארתי את התרמיל בחדר ויצאתי לשוטט באריקיפה החשוכה. בלי מפה, בלי תוכנית, בלי מטרה, פשוט הלכתי ברחוב, עד שבאיזשהו שלב הגיע לנחירה ריח של מאפים, והתחלתי ללכת אחריו. בשש בבוקר הגעתי לאנג'ל של אריקיפה, מאפייה שנפתחת עם שחר. קניתי לחמניות, הכינו לי קפסיטו, נשענתי על קיר הבניין, וכשהשמש התחילה לעלות ולצבוע את הבניינים באור, נשטפתי באושר קיצוני כזה, שאפשר להרגיש כנראה רק בטיולים ואולי באהבה. שניים של היום תעסוק בטיולים. נדמה שאף פעם לא הייתה לנו התאמה כזאת בין שני האורחים שלנו. אם האורח האחד ילך לאיבוד, האורח השני יחלץ אותו. אוהד הנווד מטייל כבר 5 שנים בעולם, יש לו בלוג טיולים עם עשרות אלפי עוקבים וסיפורים מסמרי שיער על טיולים שהסתבכו. חיליק מגנוס הוא המחלץ הלאומי. כבר 30 שנה הוא מגיע לעזרת אלה שהטיולים שלהם מסתבכים. בואו נצא למסע. אוהד הנווד חצה 7 יבשות ויותר מ-40 מדינות. הוא עושה את זה כבר 5 שנים, יש לו בלוג טיולים עם עשרות אלפי עוקבים, ואנחנו מנצלים רגע נדיר שבו הוא לא מטייל כדי לשוחח איתו. שלום אוהד.
שלום, שלום, אשכול נבו, איזה התרגשות להיות כאן באולפן, חבל על הזמן.
תגיד, מה אתה עושה פה? אתה לא אמור להיות בטיול, יש מותג, אתה אוהד הנווד, מה זה אתה פתאום בקרקע?
אז אני אוהב לעשות את החגים בארץ ישראל, עם המשפחה, עם החברים, כל הנדודים הם מהממים, הם חשובים, אבל חשוב עוד יותר שיהיה עוגן פה בארץ, ובהחלט יש לי עוגן חזק מאוד פה בישראל, שאני אוהב אותה גם ברמה האישית, וגם את המקורבים אליי אני מאוד מאוד אוהב. בלי קשר לזה, שחזרתי עכשיו מחודש טיול, שבועיים קירגיסטן, שבועיים לפלנד, אז בוא נגיד שאני מסופק להלאה.
ובטח עוד רגע אתה נוסע שוב, נכון?
אז עכשיו יש לי חודש בארץ, אני רוצה קצת להשקיע, גם לעשות קצת שביל ישראל, מעיינות, לטייל פה, לחקור את ישראל. אני מאוד 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 אוהב לטייל בארץ ולעודד טיולים בישראל. כשלאחר מכן אני טס לאנפורנה, יחד עם עמותת ארז, עמותה של חבר'ה שהם נכים, חלקם בלי גפיים אפילו. אני יוצא בשליחות של פספורט קארד, הספונסרים שלי. ביחד אנחנו נעשה את הטרק.
רגע, טכנית, אני שנייה, נעצר שנייה לתמונה הזאת. אנפורנה זה אחד מהטרקים הכי קשים שיש
נכון,
בעולם.
נכון, לא הייתי אפילו.
איך, גם אני לא, אבל אני יודע מהאנשים שחזרו, שחלקם חזרו עם גוף רעוע. איך עושים את זה עם אנשים שיש להם קושי? איך זה עובד?
הם ממש מביאים נפאלים שיעזרו בסחיבה שלהם במקומות קשים. זה מאוד בעייתי גם בגלל הגבעים המטורפים ששם, אנחנו נהיה מעל 5,000 מטרים גובה.
אז גם חסר חמצן.
חסר חמצן, קשה לנשום, הייתי הרבה בגבעים האלה וזה לא קל בכלל, זה גם מאוד אינדיבידואלי, גנטי, פחות קשור לכושר, אבל זה הולך להיות מסע שחבל על הזמן, שאני מתרגש ממנו, לא רק לסחוב את עצמי, אלא גם לעזור ולהיות שם בשביל מישהו אחר. מעניין איך אני אתמודד מזה, מעניין איך הם יתמודדו עם זה.
נראה לי שאנחנו צריכים לקבוע שיחה לאחרי שתחזור. אני רוצה רגע להתעכב על פרט בקורות החיים שלך שהדהים אותי. אתה בכלל היית אמור ללמוד הנדסה כימית בטכניון?
יס.
זה הסיפור?
יס. תקשיב, אני לא הייתי ילד שכזה אוהב לטייל. טיול שנתי בתיכון, בבית ספר, זה משהו שהיה מגיע, והייתי בסדר איתו. כאילו לא עכשיו משתוקק, מחכה לו, וגם לא מתבאס ממנו. ממש רגיל. בצבא לא טיילתי בשבתות או כאלה, ואז טסתי לטייל אחרי צבא, וזה פשוט הדהים אותי. נשאבתי לזה. אבל מה שכן, כשהייתי בתיכון, אז ניצחתי בתחרויות כימיות של מכון ויצמן, מקום ראשון, 3 פעמים ברציפות. אהבתי את זה, אני עדיין אוהב כימיה, מדעים בכללים מאוד מאוד מאוד, ואני כמובן בעד אקדמיה. אבל כשהתחלתי ללמוד בטכניון אחרי טיול כל כך קיצוני וכל כך מרתק...
זאת חזרת מהטיול?
עשיתי שנה
כאילו
טיול...
כאילו כמו שאנשים חוזרים, חזרת כן, לטכניון?
בלי בלוגם, בלי כלום, לא היו לי מחשבות על זה.
היית אמור להיכנס למסלול, הכל היה מוכן להתחיל את החיים של המבוגרים.
צחקתי על מי שיש לו אינסטגרם, אפילו לא צרחתי את זה, לא הייתה לי את האפליקציה בכלל, שהיום זו הפרנסה שלי. כשחזרתי מהטיול, אז התחלתי ללמוד הנדסה בטכניון, ולא הבנתי מה אני עושה שם. ראיתי מה אפשר לעשות בכדור הארץ, בעולם, כמה הוא גדול, כמה שטיילתי שנה לא ראיתי כלום. ויש עוד המון לראות ועוד המון דרכים להתפרנס. אתה פוגש אנשים, עוצמות גבוהות, רוח חזקה. והחלטתי שאין מצב שאני מוותר על זה.
אז מה, חתכת?
חתכתי, זה מילה יפה, זה היה תהליך. האמת, זה היה ממש ככה. חזרתי מיום שהיה לי יום לימודים יחסית עד השעות הלא מאוחרות. אני הייתי כל כך מבואס מהמצב שאני נמצא בו, שאמרתי לעצמי, די, אני לא חוזר יותר. בדרך פלא, המפקד שלי התקשר אליי באותה שעה ואומר לי, תשמע, אנחנו צריכים אותך למילואים ארוכים. ואמרתי, אין, זה הדחיפה האחרונה שלי, חזרתי לצבא 3 חודשים, הייתי קצין בחיל הים, בחיפה, קרוב לטכניון, לקחתי אוטובוס באותו יום, התחיילתי, עליתי על מדים ולא חזרתי לטכניון, אולי לכמה עניינים בירוקרטיים, אבל המסר פה הוא הרבה יותר גדול. בזמן שהייתי בטכניון, כל הזמן חשבתי על הרגעים שאני צריך להיות מאושר, ומה נכון לי בתור בן אדם לעשות עם החיים שלי, ואיפה אני רואה את עצמי, לא רק בחודש, חודשיים הקרובים, אלא בכללי בחיים הגדולים. זה מין שילוב משחק כזה של לחיות את ההווה יעשה אותך מאושר, אבל כן לקרוץ לעתיד, ואני לגמרי נכנסתי לזה, ולגמרי הייתי שלם עם ההחלטה, כמה שזו הייתה ההחלטה הכי קשה בחיים שלי.
זה צומת מכונן, זאת אומרת, בן אדם עושה איזושהי פנייה, וחייו משתנים. אני רוצה רגע ללכת יחד איתך לטיולים עצמה. יש רגעים שאתה בתוך כל הקטע באמת, אתה מגיע למקומות מאוד קיצוניים. יש רגעים שזה מסתבך, זאת אומרת שאתה נמצא באיזה סכנה?
אני מאוד אוהב לגוון. אין לי בעיה, הייתי החודש גם בגיאורגיה, בטיול בטיביליסי של מסעדות ועקבים. אני מאוד החלטתי אחרי הטכניון, וככל שאני מתחיל לגבש ולצבור ביטחון עצמי גם בטיולים ובעסק שבניתי בבלוג, אני מאוד אוהב לגוון. אתה תראה אותי פעם מטייל בדרום הארץ, פעם מטייל בצפון הארץ, פעם מטייל עם קרוון לאורך הארץ, פעם במדינה חמה, פעם במדינה זולה, פעם במדינה יקרה וקרה. כאילו, הכל מהכל והכל. אבל לשאלתך, דברים מסתבכים כל הזמן. עכשיו אנחנו יכולים לעבור פה על 6 שנות טיול שלי.
תן לי הסתבכות אחת, בוא נתחיל מאחת.
כן, אני חושב שההסתבכות האחרונה הייתה שנקלטתי לביצה באמזונס הבוליביאני. כאילו, אנחנו היינו בדרום אמריקה ובטחה. אני ממש הגעתי ליבשת משלוש סיבות. רציתי להיות באנטארקטיקה, להשלים 7 יבשות, רציתי לצלול בגלאפגוס, זה עדיין לא קרה, ורציתי לחקור את האמזונס. הגעתי לשם ממש בראש של לצאת למסע הכי טבעי שאני יכול לצאת אליו.
אגב, זה סולו? זאת אומרת שאתה הולך לביצה באמזון, אתה לבד?
לא, 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 לא. הייתי עם עוד 2 ישראלים שמצאתי שם, עד היום אנחנו בקשר מעולה, ועם מדריך.
אוקיי.
קודם כל אני אומר למדריך שאני רוצה להגיע למקום קיצוני, שהוא לא היה בו הרבה מאוד זמן. הוא אומר לי כזה, תשמע, ביסוס יש מקום שלא הייתי בו 15 שנה, אני לא אחראי על מה שהולך להיות שם, כאילו אני לא מכיר את האזור. והוא מדריך הישרדות באמזון. אז תבר שלא רק זה שזה מקום מאוד קיצוני, גם היינו בעונה הרטובה, בעונה הזאת אין פירות, אין מי שאוכל את הפירות, כלומר גם אין כמעט מה לאכול, ולא הבנתי את זה עד הסוף כשנכנסתי לזה. בערך ביום השביעי הבנו שאנחנו בתוך ביצה, ואנחנו כבר לא אוכלים ולא שותים כלום, אולי חוץ מאיזה דגיג שאספנו ביום השני. הרגשתי סכנה לחיים.
אז מה עשיתם?
קודם כל נפשית זה היה מסע מטורף. כי אתה אחרי 7 ימים בלי אוכל, והחוסר ידיעה של מתי יהיה לך אוכל, זה משפיע על המוח בצורה שחבל על הזמן. חוסר הידיעה. לפעמים, אם הייתי יודע שעוד יומיים זה נגמר, אז היה לי למה לצפות לפחות. אבל פה יכול להיות שגם עוד שבועיים לא היינו מסתדרים. וגם המצב הפיזי, הייתי מוטש, גמור מהעייפות. כל הגב שלי עד היום מלא צלקות של פצעים, צרעות ודבורים, ונמלא אש או נמלים ארסיות אחרות, ויתושים, ועד היום הגב שלי מלא קטמים. היה מקרה שכאילו נפלתי לביצה לאיזה נער שמה, וכולי רטוב, מסריח, רעב, עייף. אתה חושב, בונה, אני בתחתית. לעזוב את זה שלאחר מכן יצאתי, ולאחד החבר'ה שהיו איתי נתפס איזה ענף ענק על התיק, ועמדתי מאחוריו, והוא שלק, איכשהו השתחרר, עף לי על המצח, ועפתי שם איזה 3 מטרים, מנגב את הדם מהפרצוף, וזה היה מסע מנטלי לא נורמלי.
ושניכם גם מסתכלים אחד על השני ואומרים, הוא נראה טעים, אני רעב, אולי הוא יכול להיות גם אוכל.
אנחנו לא שם היינו, ברוך השם.
רגע, אבל איך יצאתם מזה?
אתה תהיה בשוק. מעבר לזה שנתקענו בביצה, אז התפרצה הקורונה באותו שבוע, ואני עם מכשיר לוויני, ההורים שלי ידעו איפה אני נמצא, חיליק יודע איפה אני נמצא, כי יש לי GPS, ופתאום באמצע היער, באמצע האמזונס, זה עוד מוקלט, אני מצלם לי את הבלוג, בוקר טוב, יום 9, תה, אהו, ככה צעקה באמצע הג'ונגל, במקום שהמדריך שלי, שהוא מנחה סדנאות הישרדות באמזונס, כבר כל החיים שלו לא היה בו 15 שנה, אין מצב שיש פה עוד אנשים. אהו, קוראים לנו, אנחנו מחזירים להם, ומסתבר שזה צוות חילוץ של בוליביה, שההורים שלנו שקוראים את החדשות בבוליביה, ראו שהתפרצה הקורונה, כאילו, ובוליביה סוגרת את שעריה עוד 24 שעות בדיוק, ואנחנו צריכים לצאת מהיער ולחזור לארץ. אני אחרי שנה טיול באמריקה, תכננתי לחזור רק עוד שנה. לחזור לישראל?
אתה חולצת בלי ששאלו אותך אפילו.
כן, בכלל לא, בכלל לא קשור לרעב והעצמה והעייפות, כאילו בגלל הקורונה. צוות החילוץ מגיע, 50 איש מתו בשבוע האחרון מקורונה, בוליביה עומדת לסגור את השערים, אתם חוזרים הביתה. על מה אתה מדבר? אנחנו היינו בטוח שעושים לנו איזה זובור, שזה משהו שהמדריך שלנו ארגן, והם כאילו מסתלבט עלינו. זה היה כל כך קיצוני. עזוב את זה שגם לא הספקנו להגיע ל-48 שעות האלה. נתקענו בבוליביה איזה 3 שבועות, אבל אז חזרנו לישראל, והקורונה באמת לי אישית עשתה ממש טוב, דווקא ממצב שהייתי בלופ של נדודים.
לא, קצת... רציתי לשאול אותך באמת, נכנסתי לבלוג, ואני מסתכל, ואני רואה שאתה גם ב-2021 כעשית מלא דברים, אז בקורונה קצת עצרת?
להפך, נוצר פה מצב מטורף שכולם בבידוד, בסגר, אחרי זה העולם סגור, אין תיירות, ואני פה בארץ, לא היו אז הרבה בלוגרים בכלל, גם היום אין המון בלוגרים לפחות שעושים חוץ לארץ, ונכנסתי למשבצת מטורפת, פתאום סרטון שלי מהעיר טבריה, הוא הסרטון השלישי עד היום הכי נצפה שלי, שזה לא נורמלי, עשיתי אמזונס וקונגו ואנטרטיקה וזה,
בסוף לוקחת.
בסוף טבריה שהיא עיר מהממת והכל, אבל זה עדיין בגדר טבריה, היא הכי נצפית שלי, או סרטון ים אל ים, או שביל הגולן, כל המסלולים האלה רק מנפו אותי, כי אנשים חיפשו איפה לטייל פה בארץ. וזה היה פשוט סיטואציה מושלמת.
קודם כל זה מעניין, זאת אומרת, באמת, הקורונה בעצם גם הצילה אותך מהביצה, וגם פתחה לך קהל חדש. המון מסעות יש בבלוג שלך, ועוד אחד ממש תפס אותי, וזה שאתה בעצם נוסע למרוקו, זה בעצם המקור של המשפחה שלך.
ואני מאוד מחובר גם למקור.
אבל זה לא נגמר כל כך טוב, אז בוא תספר לנו רגע את הסיפור.
זה היה לפני 4 שנים, ב-2018, שהייתי כחלק מהסבב שלי באפריקה, בדרך כלל אני אוהב לבחור יבשת, להתיישב עליה איזה 50 יפה, ולזרום עליה כמה שפחות טיסות, והכל במקרה הזה למרוקו כמובן שטסתי מאתיופיה, והגעתי באמת במטרה לראות איפה אבא שלי נולד, לראות את הבית שלו במרקש.
תן כתובת? יש כאילו רחוב או תיאור כללי?
כן, תיאור כללי, ממש חפש את המטמון, אבא שלי כפרה עליו, עלה באיזה גיל 6, אולי יש לו קצת אחים גדולים, הוא גם חזר לראות את הבית בעצמו, אמר לי ממש, בבית כנסת הגדול של המלאך, השכונה היהודית של מרקש, אחרי הבית כנסת תפנה ימינה, אתה תראה שם אזור, תראה מאפייה, תיקח שמאלה, חפש את המטמון שלם, עם תמונה של הבית. וואלה, מצאתי את הבית ב-2018.
מרגש.
אבל מה? הוא היה הרוס. כל הבניין נהרס, רק הבניין של אבא שלי. כאילו אולי ועוד איזה בניין אחד הצידה, כל הרחוב בנוי, 2 בניינים נהרסו. אני טוב, מצלם את זה לבלוג שלי, כמיטב המסורת, ככה מדבר למצלמה. ומישהו מאחוריי, אבל אתה יודע, לא מטר מאחוריי, לא עושה איתי סלפי, 20 מטרים ממני. הוא אומר לי, צילמת אותי. בכלל לא, נראה בן אדם רגיל לגמרי, אזרח מרוקאי. צילמת אותי. נו, מה, איזה צילמתי אותך? זה מצלמת אקסטרים. תראה לי דרכון, רואה שאני ישראלי, אומר לי במילים האלה, אוהד, אתה ישראלי? אנטה ג'ורנליסט מן ידיעות אחרונות. אתה עיתונאי של ידיעות אחרונות, על מה אתה מדבר? אני בלוגר בן 25, בקושי 2,000 עוקבים היו לי אז בפייסבוק. על מה אתה מדבר? איזה עיתונאי? אני כולה רוצה פה לראות את הבית שאבא שלי נולד פה. אבא שלך נולד פה, אתה רוצה לדרוש בעלות על השטח הזה?
וואי, אתה הולך ומסתבך מרגע לרגע, כל דבר שאתה אומר רק מסבך
וואו,
אותך.
וואו, איזה לדרוש בעלות, תגיד לי. תן לי רגע להצטלם פה, לדבר, לחוות, ואני הולך מפה. הוא לא ויתר, תחקר אותי איזה שעה ברחוב, באיזשהו שלב, אומר לי, אני מאמין לך, אבל כבר קראתי לקצין שלי, הוא רוצה גם לראות אותך. מגיע עוד שעה באמצע הרחוב, ניסיתי לרמוז על בקשיש, על דברים כאלה, נתן לי הבנה שזה לא הכיוון בכלל. יש ממש מהפך במרוקו עם הנושא הזה, פעם הבקשיש היה מאוד נהוג.
איפה הבקשיש שצריך אותו?
לא, היום הם עם מצלמות חזה, אין מצב שיקחו שוחד, ממש המלך נכנס לזה. באיזשהו שלב, אחרי כבר 3 שעות שאנחנו בתחקור כזה ספונטני ברחוב, הוא אומר לי, יאללה, אני מאמין לך, אתה יכול ללכת. כבר הייתי רעב, זה היה 6 בערב, רציתי עוד ללכת לבית כנסת לקבלת שבת, אבל ממש אכלתי שם ברחוב, תבשיל של דוכן, כאילו איזה 10 דקות, יושב לי בכיף, כבר שכחתי מהאירוע, ואני שומע סירנות של משטרה. אני שואל את המוכר, תגיד, מה זה, מה יש פה? הם באו בשבילך. באותו רגע, 4 אופנועים עם סירנות, שקלקות, מצמידים לי רובה לפרצוף הזיקים, לוקחים אותי על האופנוע לתא מעצר, אני יושב שם עם סורגים.
כמה זמן היית במעצר?
לא הרבה זמן, 4-5 שעות.
אני חושד במשהו. כשקוראים לי הסתבכויות כאלה בחיים, ברובד אחד אני, אתה יודע, אני נלחץ, ואני חושב איך אני אצא מזה, אבל יש לי כאן איזה רובד קטן שבו אני אומר, על היום אחד אני אכתוב על זה. כשזה קורה, יש לך איזה רובד שאומר, זה טוב לי לבלוג, יהיה לי אחלה סיפור.
אני רחוק מלעשות דברים כאלה, בטח לא כלא במרוקו, ביצה באמזון, אני בוחר את האטרקציות שלי בהתאם גם למה שיש ביקוש לקהל, אבל אני לא מחפש סכנות בשביל הבלוג, לא, אני לא משעמם לי בחיים עד כדי כך. אין לי שאיפה להיכנס לכלא באף מקום, אני אוהב לטייל עם אחריות.
אתה לא מחפש להסתבך, זה פשוט לפעמים קורה.
כן.
אני רוצה לשאול אותך, יש עוד איזה רגע שגם לחד את תשומת ליבי, הוא נשמע לי מסוג הרגעים שאם הייתי קורא את זה בספר, הייתי אומר, לא יכול להיות. האם זה נכון?
אוקיי.
שאתה מצאת את עצמך מעורב בסכסוך בין שבטי.
וואו, וואו.
ונאלצת לזעוק כנגד איזה מלחמה.
הגעתי לזעוק בפפו גינאה החדשה. אין בו תיירים. בכלל, כל המדינה הזאת, פפו גינאה החדשה, עד לפני 80-90 שנה, רובם היו קניבלים. עד היום 10% מהמדינה אין חשמל. והגעתי שם לאזור ממש בתוך הג'ונגלים, יחד עם מישהו כזה סוג של תפסתי איתו טרמפים. וזה אזור עם המון סכסוך בין השבטים. ברמה שממש קראתי על זה ב-Lonely Planet כזה, ספר טיולים שהיה לי, שיש המון מלחמות בין השבטים באזור. לא הבנתי את זה בספר כשקראתי על זה לפני כן, וכשהגעתי לשם, יוסף, זה שלקח אותי לשבט, אמר לי את זה. כאילו, אוהד, יש פה מלא הצטות בין השבטים, יש הרבה מלחמות, הבאנו אותך כסוג של לעשות סטופ למלחמות האלה.
אבל למה דווקא אתה, זאת אומרת, בגלל שאתה ישראלי,
בגלל שאני ישראלי יהודי, כן, זה שבטים שהם באמת עד לפני כמה עשרות שנים היו פגנים לגמרי, ואז האוסטרלים נכנסו, בנו שם כל מיני מכרות של מינרלים, קקאו, דברים כאלה, ולימדו אותם את הנצרות. זה ריטואל שקורה הרי ברוב מדינות העולם השלישי. בפפואה זה היה מאוד קיצוני, מפגני, שבטים, טקסיים, לנצרות שחדרה בסי כוחה, נגיד את זה ככה, והם אמרו לי, נועד, אתה יהודי, מבחינתנו אתה אח של ישו, שהרי נולד באמת יהודי, מבחינתנו אתה אח של המשיח. הולך יחף בשבט, מישהו רץ אליהם בלי מים, שוטף לי את הרגליים, בין האצבעות בתוך הציפורניים, אתה אומר לו, חלס, אתה רוצה שיהיה נקי, אני אשטוף, תן לי, אני אשטוף. לא, זה עושה לי טוב, תיתן לי.
איך אתה בסוף באמת מתערב בתוך הסכסוך?
כשהגעתי לשבט, אז יום לאחר מכן הם אמרו לי, הולך להיות פסטיבל רק לכבודך. ואלפי אנשים באו לראות אותי, כל השבטים של המחוז, עשו לי הצגות של לחם נלחמים, הלבישו אותי עם חצאית, ובוץ על הגוף ופחם על הפנים, וכזה פאה. ראו לי איך הם מתמקחים על העזים כשחתן וקלה רוצים להתחתן, ואיך הם באמת נלחמים, ואמרו לי, תבחר צד ותניף תחנית. אגב, יש לי תחנית הזאת אצלי בחדר עד היום, היא מנבאה אותי כל יום. ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, יוסף, תראה, יש לך פה השפעה רוחנית, כל השבטים באו לראות אותך, תגיד כמה מילים על לסיים את המלחמות. וזה מה שקרה, נעמתי שם ברגע הכי דרמטי שקרה לי בחיים, ואמרתי להם, להפסיק להילחם.
וואה, נראה לי צריך את זה בהרבה אזורים בעולם. אני רוצה רגע לשאול אותך על הצד הפחות זוהר של הטיולים. זאת אומרת, למשל, בדידות. כמו שהאושר יכול להיות קיצוני בטיולים, אז גם בדידות יכולה להיות מאוד חריפה. לגמרי. וזה נשמע שאתה עוד נבד לבד. איך מתמודדים עם זה?
לפני האמזונס, הייתה לי שנה שלמה באוהל, כאילו אני עשיתי 3.5 חודשים, כל אלסקה קנדה באוהל וטרמפים, אחרי זה כל פטגוניה באוהל וטרמפים, באמת, ספורות הפעמים שישנתי תחת קורת גג, זה להתמקם ליד נער, להתקלח, לעשות מדורה, ללכת לישון, לקרוא ספר של אשכול נבו, ולהתבודד עם עצמי ביער. באיזשהו שלב הבדידות מגיעה, אני חושב שבהתחלה זה נחמד, אחרי זה האדרנלין לפחות אצלי צנח, והרגשתי בדידות תהומית. תראינו, לא ראיתי אנשים כמה ימים, בא לי דוב לאוהל, הריח אותי. אין לי למי לשתף בכלל אחרי שהוא הולך. אין לי מי לדבר על זה.
אם אין לי מי לשתף זה כאילו לא קרה, אני מבין את זה.
לא, אין לי למי לפרוק בפן הפסיכולוגי.
כן.
זה באמת רגעים שאתה חושב שאתה בתחתית החברה, גם אחרי זה לוקח טרמפים בגשם של אלסקה, שעות על גבי שעות על גבי שעות. בהתחלה זה נחמד, אחרי זה זה צונח, ואחרי זה אתה מתרגל. ואני אומר, בונה, למה בדידות מגיעה? מה זה בדידות? אני מתאר את זה כמשהו שהוא... מי שלא שלם עם עצמו מספיק, מי שלא שלם עם הדרך חיים שלו, מי שלא אוהב את עצמו מספיק, מי שמפחד להיות עם עצמו, אז הבדידות תבוא בצורה כזו או אחרת. אבל דווקא מהרגעים האלה שתפסתי את הצד הרציונלי, פחות האמוציונלי, ואמרתי לה, מרגע, למה אני בודד? בוא'נה, יש לי פה הזדמנות אדירה, ותחשבו כל אחד ביום-יום שלו, מתי יצא לו להיות עם עצמו, בלי מוזיקה, בלי פלאפון או קליטה, בלי עוד אנשים, רק עם עצמו. מהבדידות הזאת, הצמחתי לאהוב את החסרונות שלי, את הקשיים שלי. להבין את החסרונות, את הפגמים, להציף אותם מול הפנים שלי ולהתמודד איתם.
זה מעניין, לעבור את הגל הקשה של הבדידות, ואז אחר כך
העצמה, אני ממש חושב שמי ששלם עם עצמו, זה לא כזה משנה אם אתה באנטרקטיקה או בנס ציונה, איפה שאני חי. כי הכל יפה, תמיד אומרים לי, מה, בקורונה לא בוער בך לחזור לטייל? ואני אומר שלא, כי בוא נהיה כיף בארץ ישראל, וזו מדינה מהממת, עם אנשים מהממים, עם תרבויות מטורפות, דווקא כשעשיתי את שביל ישראל, וחרדי מערד לקח אותי אצלו לארוחת שישי, כי הוא ראה אותי עם התרמיל ותו לא, זה הכי ידים אותי. אז אפשר ליהנות מכל מקום, אני לא רואה את הריגוש שלי מקונגו, יותר מהריגוש שלי בשביל ישראל.
אבל מה אם נגיד אהבה, מערכות יחסים, חמש שנים בן אדם מסתובב בעולם, אמא ואבא שלך יושבים בבית, אומרים, מה יהיה?
תראה, חוויתי מכל התרבויות, אבל לא אינטימיות. עכשיו, בוא נגיד, כנראה בחמש-שש שנים האחרונות הייתי יותר מאוהב בטיולים, ועכשיו בא לי קצת לאזן את הטיולים עם אינטימיות וקשר לטווח ארוך, הלוואי וזה יהיה גם זוגיות שתאפשר לי להמשיך עם זה.
זוגיות מטיילת.
כן.
אוקיי. זה נראה לי תנאי בסיסי. תשמע, אנחנו בשאלון המהיר, אבל הולך להיות מה זה מהיר?
Yes.
כי השיחה הייתה כל כך מרתקת שכמעט לא נשאר לנו זמן. אז זה הולך... ממש, שאלה, תשובה. איפה אתה מרגיש בבית חוץ מאשר בישראל?
אוגנדה.
איפה לאנשים יש חוש הומור מוזר שאתה לא מצליח לקלוט למה הם צוחקים?
אירופה.
לאיזה מקום היית חוזר שוב ושוב?
סיני. אין על סיני.
אני איתך בעניין הזה. מה המאכל הכי מוזר שנאלצת לאכול בנדודים שלך?
מרק נחשים. עם צ'ייסר ארס. זה היה.
עם צ'ייסר ארס?
קיבלתי צ'ייסר ארס, כן.
האם אוימת על ידי חיה ואיזו?
סיפרתי על הדוב. זה היה הכי מפחיד, הייתי ליד גורילה באפריקה.
היא התקרבה אליך?
יותר קרובה ממה שאני ואתה יושבים עכשיו.
אוקיי.
2.5 מטר סילברבק. עשיתי סלפי.
האם פעם בכית מול מראה שנגלה לך באחד מהטיולים?
בטח. זוהר צפוני. אני מכור לנוף הזה. אני השבוע חזרתי מפעם שלישית שלי, ובנובמבר אני חוזר לפעם רביעית. זוהר צפוני מרתק.
זה עד כדי כך יפה שבוכים?
כל השמיים ירוקים, ואתה בקור של מינוס 30 מעלות, ותמיד אני לוקח לי איזה סאונה כזה, זה מין טיול שאני מוציא יחד עם העוקבים. וזה כל כך מרגש שאני מחור לגמרי, ואני לא בן אדם של קור, אני בן אדם של חום, אבל אני חוזר כל פעם ללפלנד, כי זה כל כך יפה ועוצמתי.
אוקיי, אחרי רגע כזה, אין אלא ככה לקראת סיום לשאול אותך, אנחנו תמיד מסיימים עם המלצה לשבת, אז אתה יודע, מתבקש לשאול אותך לאיפה אתה ממליץ לטייל, אבל נראה שהמלצת לנו גם על אנטרקטיקה, וגם על מקומות רבים במהלך השיחה, אז דווקא אני אשאל אותך משהו אחר. מקום בארץ שהוא לא מאוד מוכר, שאתה ממליץ דווקא בעונה הזאת של הסתיו לטייל בו.
כן, חד משמעית מדבר יהודה. מדבר מאוד מיוחד, מדבר שיורד עליו גשם.
ובתוך מדבר יהודה, לאן ללכת?
לעשות טיול ג'יפים שם, בין הדברים, בין אם זה המנזרים, מנזר מרסבא, אפשר להיכנס לבפנים, פשוט להקיש בדלת ולהיכנס לסיור בתוך מנזר. אני עשיתי משם סרטון מרתק בטירוף, לא יאומן שקיימים כזו קהילה של נזירים בארץ ישראל, 10 חבר'ה יושבים שם, ובכללי, בגלל שזה מין מדבר שכן יורד בו גשם מצד אחד, וגם הוא צחיח מצד שני, אז התופעה הגיאולוגית שם היא מטורפת, ואני מת על מחטש רמון, כאילו לא תוציא אותי מהנגב, זה האזור האהוב עליי בארץ תמיד.
אוקיי, מאזינים יקרים, המתינו לסיומה של התוכנית. תארזו תרמיל קטן עם מים ועם צדה לדרך, ולכו לטייל.
מוזמנים לעקוב, לראות עוד המלצות לטיולים.
תודה רבה לך, אוהד ענווד. שתי תחושות עלו לי במהלך השיחה הזאת. אחת, קנאה עזה. באמת, באמת, בא לי טייל, ומזל שבדיוק יום אחרי השיחה שלנו אני נוסע לסיני. אחרת אני לא יודע איך הייתי יכול להתמודד עם הקנאה הזאת.
אתה מבין, אני בא איתך.
יאללה. וגם אני קצת, בא לי להגיד לך, תשמור על עצמך וכאילו אל תכנס לביצות, עוד הרבה חיים לפניך. תודה רבה.
תודה רבה.
אוהד הנבד עזב את האולפן ויצא לו לנדוד למקום אחר, ולפני השיחה הבאה, מה יותר טבעי מלשמוע את שיר דרך במקור של שלום חנוך, ונשמע אותו היום בביצוע מאוד מיוחד של מיכה שטרית.
נשבע שרב עולה על החוט, השמיים מתכסים עננים, נוסע אלייך אישה יפה, והרוח מצליפה בפנים. הכל כבר מחכה לגשם, ואני עייפתי מלרוץ. בביתה עוד מעט, הרי לא תעזבי אותי בחוץ. הכביש מתבטל, כפר אבי, עצי תהנה במדרון, אדם עם כפייה, נשים בשחור, רואים כבר כינסו את הצון. אני אף אלייך כמו ציפור, כל כלי רכב איננו נחוץ. בביתה עוד מעט, הרי לא תעזבי אותי בחוץ. בביתה, 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 הרי לא תעזבי אותי בחוץ. כל מקום שאני עובר יכול היה להיות ביתי, יכולתי לחיות שם, להתבצר, יכולתי גם למצוא את מותי. על אם הדרך ישבתי לא פעם, ממתין לאיזה כוח חילוץ. בביתה עוד מעט, הרי לא תעזבי אותי בחוץ. בביתה
Thank you.
כבר קרוב ל-30 שנה הוא מאתר, מחלץ ומציל צעירים ישראלים ולא ישראלים ממצבים קשים ברחבי העולם. ננסה היום לחלץ מחיליק מגנוס סיפורים וגם להבין איך עובד ראש של מחלץ. שלום חיליק.
שלום וברכה.
בוא נתחיל מההווה. במה אתה עוסק ממש היום, בימים האלה? מה אתה מחלץ ומה עכשיו יושב לך בראש?
קודם כל צריך להבין שזאת חברה גדולה, מסודרת וערוכה במדורים ואגפים, וזה כבר לא הופעה של זקן יחיד. והדבר שאני הכי גאה והכי שמח בו, שהצלחת להקים דור וארגון שעולה ביכולות שלו ליכולות האישיות שלי. וזה אני רואה את שיא הצלחתי, והמנגנון עובד בצורה בלתי רגילה, עם רדיפה אחרי האחריות, לא בבריחה מהאחריות.
למדת לסמוך אגב? זאת אומרת, היית באמת מופע של זקן אחד, אנחנו נפגשנו פעם ראשונה לפני 10 שנים, בתחקיר לספר שעשיתי, ישבת בקרון רכבת, שם בדרום הארץ, ואתה מתאר תהליך שבעצם היום יש הרבה חיליקים כאלה שמסתובבים תחת החסות שלך. אני מדמיין לעצמי שצריך ללמוד לסמוך ולללמוד לשחרר ולהגיד, עוד מישהו יכול לעשות את זה.
אני לא אוהב את הביטוי הרבה חיליקים, זה מעצבן.
אוקיי, עד כאן.
אבל כן, יש גבול לכל דבר. המנגנון עצמו ממלא את הייעוד שלו, לא רק שממלא את הייעוד שלו, הוא הרחיב את סל השירותים ואת רוחב העירייה שבו הוא מסוגל לטפל בדברים. היום במשרד יש 35 עובדים, 60 אנשי מקצוע שתומכים ב-35 עובדים, וברחבי תבל יש כ-2,200 נקודות ואנשים שאיתם קשרנו קשר, שזאת רשת בינלאומית שנותנת לנו תגובות בזמן אמת. ואנחנו מפעילים אותם ושומרים איתם על קשרים ומציידים אותם. איזה סיפור מורכב כבר, זה כבר לא במסגרת של הופעה או יכולת של אדם בודד, זה okay. מנגנון.
בוא נרד רגע מהמנגנון לסיפור הקטן. תן לי לפחות סיפור אחד סיפור... שבו אתם עסוקים היום, ממש בזמן האחרון.
היום למשל הייתה קבוצה של מטיילים שבווייטנאם עלתה עם רחבל לאיזה הר גבוה, ונתקע, רחבל נכבה והחשמל לא עבד, והם היו כלואים בבית של הרחבל למעלה, והקור התחיל להקות בהם, והביסקוויטים נגמרו, והחשש לתנאים שהיו דורשים מאיתנו פעולה מבצעית, אבל למזלנו החשמל חודש, הרחבל תוקן והם ירדו בשלום.
זאת אומרת, אתה קיבלת טלפון?
זה לא רק טלפון, זאת אומרת, הסיפור נשמע מאוד פשוט. מידך בשבועות האחרונים רואים רבים מאוד בעניין של מחלות גבוהים. וחברים עלו לעמק קרמה באזור של לה, בהימלאיה ההודית, ונתקעו שם במעבר הרים בגובה של כמעט 5,000 מטר. הלילה ירד, ואחד מהם קיבל תסמינים של מחלת הרים, ברמה מאוד גבוהה ומתקדמת. כמובן שהתקשורת הייתה תקשורת לוויינית בעזרת המכשירים שאנחנו משווקים, והגיע למוקד השליטה שלנו, רופא הצוות, שהוא רופא חירום מיומן ביותר, דוקטור לויט, לקח את הפיקוד על העניין, הוא שואל אותם שאלות מכוונות, מלמד אותם איך לקחת מדדים בתנאים האלה, מה לעשות, איך לטפל, מה לא לתת, מה כן לתת. יש לנו הגדרות שסיכון של זה, אף אחד לא יודע מזה, אבל אני אגלה לך.
כן.
יש צבעים שלפיהם אנחנו מגדירים את רמת הסיכון.
ספר מה הצבעים.
צהוב זה סכנת חיים.
אוקיי.
אז הוא מודיע לי, שמע, הוא בסכנת חיים אמיתית.
הוא בצהוב.
ב-11 בלילה אנחנו מוצאים שני צוותים לכיוון, שני כיוונים שונים, כיוון שאנחנו לא בטוחים איזה צוות יגיע ראשון בשל תנאי הדרך הקשים בלילה, עם חמצן והכל. צוות אחד מגיע אליו עוד בטרם אור, מחבר אותו לחמצן, מעלה אותו על סוס ומתחיל להוליך אותו למטה לנקודת פגישה שאליה אנחנו יכולים לקרב רכב. בינתיים משרד החוץ יחד איתנו מגייסים שני מסוקים. מסוק אחד אזרחי מכיוון של מנאלי, מסוק אחד צבאי מכיוון של לה. המסוק האזרחי עולה באור ראשון, לא מצליח לעבור את חשרת העננים לכיוון צפון, נאלץ לשוב. המסוק הצבאי מתרומם, הוא מעבר לחשרת העננים, והוא מצליח להגיע למקום, הוא לא מוצא אותם. הוא לא מוצא אותנו, אבל יש לנו איכון לווייני על הבחור, בעזרת המכשיר. אנחנו נותנים למסוק את האיכון הלווייני בשידור חי, הוא מעלה את זה על ה-GPS שלו ומוצא אותם, ומוריד אותו למטה, ומתוך סכנת חיים הוא מגיע בעוד מועד לבית חולים, מקבל את הטיפול הדרוש הרפואי והשגחה הרפואית שלנו, ומשרד החוץ ואנחנו מסיימים בתחושת הקלה גדולה עוד מאמץ.
שמע, זה סיפור עם סוף טוב. לא כל הסיפורים,
99.9% מהסיפורים מסתיימים בסוף טוב, הם לא מעניינים אף עיתונאי. הסיפורים הטרגיים הם אלו שעולים וצצים ובאים, וגם כאלה היו לנו, כמו שאתה יודע, השנה באינדונזיה, לא עלינו.
תזכיר ותספר.
זה קצת טרי מדי, אני לא רוצה לגעת בזה.
אז לא ניכנס לפרטים, אבל אני רק מסתכל על הפנים שלך, ואני אומר, איך אתה מתמודד עם הצד הזה של העבודה?
אתה רוצה לשמוע את הדברים כמו שהם?
כן.
קשה ביותר. אני לא אומר את זה בשביל לזכות באיזה אהדה או משהו חס חלילה, כי במהלך השנים, עם ההתבגרות שלי, העסק הלך ונעשה הרבה יותר קשה. במקום שתקבל איזושהי מיומנות לטפל בקשיים הכוללים האלה, וזה כשלים גורפים, ותמיד אנחנו בין חיים למוות, וההחלטות הן קריטיות. אז כשהייתי יותר צעיר, הייתי מאוד מבצעי וענייני, והכל דפק על הכיפה. אחר כך במהלך הזמן, כשהייתי חוזר מנער או נערה שנפגעו משבר נפשי, הייתי סופג חום, פיזית, הייתי חולה. היום אני ממש נזהר מהם. צריך לעומס כבד מאוד.
נהיית רגיש יותר עם השנים.
כן, זה יותר מורכב, יותר רגיש. אתה הרבה יותר מעורב רגשית בזה, במקום להיות אדיש לזה.
בן כמה אתה היום?
אני בשנתי ה-74.
פיזית אתה מטפס על מצוקים עדיין?
פיזית אני מטפס, מזל מזלי גנטית. זאת אומרת, אני בריא כמו סוס צעיר. ואני רץ והולך ורוכב על אופניים ועולה בערים, והזמן לא נוגע בי. אז אני חש כאילו שאני בן 30, 40, אני לא מבין את העניין.
זה מה, זה השורשים השוודים שלך?
זה השורה בתעודת זהות שמבלבלת.
כשנפגשנו לפני 10 שנים, אמרת לי משפט, שמות תפס אותי, הוא גם באמת אחר כך נכנס לספר, לדמות של המחלץ. אמרת, אני, כשאני מחפש מישהו, אני מנסה לחשוב מה הטעות שלו. אני הולך אחרי הטעות.
אני לא הולך אחרי הטעות, אני מנסה להבין מה הבן אדם על פי מבנה האישיות שלו, המנהגים שלו, התחביבים שלו, גילו, הכשרתו, השכלתו, מה הוא היה עושה במצב הנתון שבו הוא מאבד קשר, אין לו איזון, הוא חוזר מאף אחד, לאיזה החלטות הוא היה עושה ומה היו הבחירות שלו, ובאמצעים האלה הצלחתי למצוא אנשים.
זאת אומרת, אתה נכנס לראש.
אני צריך להבין לא רק את הראש, אני צריך להבין את המנטליות שלו, את התחביבים שלו, את המצב הנפשי שלו, את ההשכלה שלו, את יכולת קבלת ההחלטות, את התבונה שלו, את הניתוח של הנתונים שהוא עושה.
אתה יכול לתת לי דוגמה למקרה שבאמת הפיצוח או ההבנה איפה נמצא מי שאתה מחפש, נבע מההבנה של מי שהוא.
כן. ליד טס, זיכרונה לברכה, מנתיב העשרה, בניו זילנד, בחורה בת 35-6, אם אני לא זוכר נכון את הגיל, היא יוצאת לטרק פעם שנה בחיים לבד עם תרמיל של 35 קילו, ועוד רצועה אחת נקרעת לה בדרך. היא מגיעה באיחור לקבין הראשון ברוטברן טרק באי הדרומי, וממשיכה למחרת היא יוצאת אחרונה, היא מגיעה גם אחרונה למקנזי הט, והשומר, הוורדן, מקבלת פניה מאוחר מאוד, ולמחרת היא יוצאת גם האחרונה, והוא מצביע לה על תחילת השביל בעלייה לכיוון התצפית, ושם ראו אותה פעם אחרונה. ירידות החילות בניו זילנד הטובות בעולם, לא בספירה שלנו. והבחורה הזאת נעלמת. ירידת החילות של ניו זילנד מחפשת אותה 24 יום. חיפוש שלא יאומן, אני משתתף שם כחייל באחת היחידות שלהם, והם עושים חיפוש שלא יאומן. אי אפשר לתאר את זה, את הדייקנות והיסודיות והתשומת הלב הדקדקנית והדיווח המדויק והניתוח שטח המדויק וניתוחי ה-GPS וכיסויי השטח, ואחרי 20 וכמה יום הם מחליטים שהם עוברים לשלבים מודיעינים, זאת אומרת אין, לא מצאו. אני הייתי שם, אמרתי אוקיי, אני אקח את הפיקוד על זה, אני אנהל את זה, ולקחתי מפה 50,000 וסימנתי איפה היא נמצאת. אמרתי להם תשמרו את זה, כי היא כאן, במקום הזה, הם אמרו שזה בלתי אפשרי. לא יכול להיות, אף בן אדם לא יכול להגיע לשם, כי יש שם מצוק אדיר של 50 מטר, וסבך כביר, והכל שם זורם מים, וזה קפוא עכשיו כבר קרח, ויורד שלג, אין סיכוי. אבל אתם תשמור על המפה. אני הולך קודם לבטל את השטחים הגדולים, ואחרי זה אני אצטמצם לשטח הזה, ואני חושב שהיא שם, כיוון שכך אני מבין את מה שהיא ביצעה.
מה הנחה אותך במחשבה הזאת?
לקחתי בחורה באותו גיל, פחות או יותר באותו גובה, היא הייתה 1.56 מטר, הלבשתי אותה במכנסי ג'ינס, נעלי ניו בלנס, כמו שליאת הלכה, שמתי עליה תרמיל של 35 קילו, ונתתי לה גם מכשיר איכון לוויינים, שאני יודע איפה היא. ושלחתי אותה במעלה לכיוון התצפית, כשאני עוקב אחריה בעזרת האיכון הלוויינים, ואני יודע איפה היא, ואני יודע מתי היא יושבת, מתי היא הולכת, יש לי את הקצב תנועה שלה, יש לי הכל, מתי היא שותה מים, הכל, אני צופה בזה. ולמדתי ממנה מה היא עושה, אז אמרת, הייתה לי הדמיה של
וואו.
ביצעתי הדמיה ממש. ולמדתי על יד, ככל שיכולתי, תחקרתי את האח שלה, תחקרתי את החברים שלה, תחקרתי את ההורים שלה, עשיתי עבודה מאוד מקיפה על מי את ליד, מי את, זאת אומרת, אני צריך לתקשר עם מי שנהדר, הרי הוא איננו. אז אני מתקשר עם רוחו, עם תבונתו, עם אופיו, ועם זה אני מייצר קשר. אני מייצר את הדמות. זה דומה קצת לכתיבת סיפור, אני מייצר את הדמות, אני מציג ממש. את הדמות. רק אני צריך לייצב את הדמות באופן פיזי. אני צריך לגעת בזה. זאת אומרת, אני צריך להיות משוכנע שזה מה שהיא עשתה. ואני צריך להוריד את תחומי הפיקפוק. כי תמיד יש את הפיקפוק, ואתה יודע, וזה חוסר הביטחון, הרי זה הכל הבנות, לא עובדות. אני צריך לצמק את זה, ואני צריך לצמק את זה לפסים מאוד צרים. זאת אומרת, יש לי, אם יש לי 360 מעלות, אני חייב לגזור זה לגזרה של איזה 10 מעלות או 5. כי אחרת אני, יש לי אין סוף אפשרויות לחפש אותה. אבל יש רק אפשרות אחת למצוא אותה, אתה יודע, זאת אומרת, זה בעייתי.
ובאמת בסוף,
בסוף הלכתי לפי ההבנה, והגענו ליום לפני האחרון, היו 6 כלבים בצוות, היו אנשים שהתנדבו, היו אנשים ששכרתי בכסף, מיחידת החילוץ עצמה, שכרתי את האנשים, ועמית, הסגן שלי מזה כבר 100 שנה, היה יחד איתי, אנחנו שנינו שם, ואנחנו עולים לתצפית, מהתצפית יש הליכה מערבה, לנקודה שבה יש תצפית יותר טובה בטווח של איזה 100 מטר. כל אחד הולך לראות את זה. היה ברור לי שהיא הלכה לראות את זה. עכשיו, מהנקודה הזאת, כשאני הלכתי ובדקתי את זה, וכשנתתי לבחורה לבדוק את זה, הסתמן אותו דבר, שבנקודה הזאת היא נקודת השבר והשגיאה שהיא ביצעה. העלייה הזאת מעלה אותך ב-1500 מטר, זה חתיכת עלייה, ולמעלה עם התרמיל שמחזיקה את הרצועה הקרועה, 35 קילו, היא מסתכלת מנקודת התצפית המערבית יותר, למטה, ומה היא רואה? את הערוץ, את הים מנגד, הערים מושלגים למעלה, למטה רצועות של עצים בצפיפות מטורפת, אור לא חודר את העצים האלה, והיא מסתכלת למטה על הערוץ, מה היא רואה? את הביקטות של הציידים. מה היא עושה החלטה? היא עושה החלטה, מה, אני אלך עכשיו להלאה לטרק? מספיק, אני יורדת, קו ראייה, יורדת לבתים. זאת אומרת, הליכה וקו ראייה זה שגיאה מזעזעת.
נפוצה, כן.
היא ירדה, נתקלה במצוק, שהניוזילנדים טענו שאי אפשר לעבור אותו, ואני אמרתי, היא, בתמימות שלה, מצאה איפה לעבור אותו. היא ירדה, בחורה מאוד משכילה, חסרת ניסיון בטרקים, כדי לעשות את השגיאה, אבל מאוד נבונה, שהתבונה וההיגיון הם בסיס לכישלון יוצא מגדר רגיל. זאת אומרת, אם אתה רוצה להטעות מישהו, תשתמש בהגיונו. וזה התאה אותה. והיא ירדה. ואז אנחנו, יום לפני הסוף, ההורים שלה אמרו לי, תחדל, מספיק. אין סיכוי.
בעצם אתה כל הזמן בקשר עם ההורים?
כן, זה מתח שאי אפשר לתאר. כי אני תמיד אתן להם דיווח אמיתי.
אתה לא יכול להרגיע אותם לשף?
אני מנסה להרגיע אותם. איך אפשר להרגיע אם שביתה כבר איננה 40 וכמה יום? תסביר לי איך מרגיעים, הרי אתה יודע בדיוק כמוני, שברגע שאנחנו מולידים לנו צאצאים, אנחנו מייצרים לעצמנו את נקודות התורפה של חיינו.
כן.
אתה מבין, אתה יכול להיות גיבור עד שזה מגיע לצאצאים שלך. שם זה נגמר לגמרי.
אז זה חלק בלתי נפרד מהעבודה שלך.
ואני צריך להתמודד עם זה, ואני צריך להתמודד עם זה לא רק זה על הרקע האישי שלי, שאני יודע שזה בלתי ניתן למיתון המצב. מצד שני, אני חייב להגיד להם את האמת. אני לא יכול למרוח אותם, כן, יש סיכוי, ובואו נמהר, וזה. אני אומר להם את דעתי הכנה, שמבוססת על ידע וניסיון ארוך ימים, ועל הערכה שאני עושה בהתאם למצב. אז אם אני יודע שהבחורה הזאת איננה, אני אומר להם את זה. נלך להוא שמטלטל במטוטלת, תמיד נכנסים אותם אנשי כשפים ומלחששים, ואני מתייחס אליהם כאל עוד ידיעה, שאני בודק את זה, אני לא מזלזל בידיעות האלה, שתדע לך.
מעניין, כן.
לא מזלזל, אין ידיעה שניתן לזלזל בה, לך תדע איפה ידיעת הזהב. הקשר הזה של ההורים, זה קשה בצורה...
זה תמיד מתחיל בטלפון מהורים, נכון?
זה תמיד עם ההורים. אני חייב דבר ראשון לדווח להורים ולהחזיק אותם באונליין בתמונה. אין שני מקרים דומים, אני לומד כל הזמן עכשיו, למשל, יש החלטה והוראה והכנה, שאם קורה דבר כזה, אנחנו שולחים בן אדם מיד לבית ההורים, שישב שם וידווח להם מהמקום, שהוא יהיה החוליה מקשרת, לא שאנחנו נעבוד במרכז שליטה שמנהל את זה, וההורים ישבו בביתם החולי חרדה, דאגה ושיתוק.
אנשים יודעים להוקיר תודה? זכור לך מקרה מיוחד, נגיד, של הוקרת תודה, שידעו לבטא?
אני אספר לך משהו שלא סיפרתי עוד. ראש השנה עכשיו. פעמיים בשנה אני יושב, יומיים, בטלפון, ומדבר עם כל המשפחות השקולות. הקשר נשמר, הוא קשר דמים.
וכשהם שומעים את קולך, הם, איך הם מגיבים?
הם, בתחושת הבטן שלי, רואים בי את החוליה האחרונה המקשרת לצאצאם שעבד.
זה בכלל חיבור, זה דרך להתחבר.
כן. השכול זה צרה שהיא לא חולפת. מי שחולף זה אנחנו. זאת אומרת, אנחנו הולכים ונחלשים, הכאב הולך ומתחזק.
מה, העבודה שלך היא לא פשוטה, ככה, לפני זה זרקת המשפט, ואני רוצה להיכנס לזה רגע, אתה אמרת, לא כל אחד יכול להיות מחולץ, זה מקצוע, צריך להיות מקצוען. אז נגיד, אם היית צריך לתת שלוש תכונות שהן קריטיות להיות מחלץ מקצוען.
צריך להיות כן. רחב אופקים, כן. צריך להיות יצירתי.
יצירתי.
צריך להיות מדויק להחריד. עבודת צוות, חילוץ ו... ואיתור זה עבודת צוות. ואם אתה לא מסוגל לרכז סביבך אנשים עם ראש גדול, אבל עם יכולת דייקנות קטלנית, חסרת פשרות, אז הצוות לא יקבל תמונה אמיתית ולא יוכל לנתח את האירוע. אתה צריך דייקנים ברמה מטורפת, אתה צריך אינדיבידואליסטים שקשה לעבוד איתם, אתה צריך אנשים עם ראש גדול שעומדים על דעתם, אתה צריך אנשים יצירתיים, ואתה צריך גם יכולת פיזית, ובעיקר יכולת מנטלית להתמודד עם מצבים שנראים בלתי אפשריים.
אוקיי, תשמע, אני חושב שאני אשאל אותך, כי זה בעצם נמצא כל הזמן מתחת לשיחה שלנו, ונראה לי שאתה הבן אדם לשאול, אם היית צריך לתת לאנשים שלושה טיפים, מה הם צריכים לעשות כשהם יוצאים למסע, כדי שהם לא יצטרכו לפנות בסוף לחיליק מגנוס?
קודם כל הם צריכים לאסוף ידע אמיתי, מבוסס על מה הם הולכים לעשות ולאן הם הולכים לצאת, ומה התנאים ומה הנתונים.
הכנה מדוקדקת.
הכנה מדוקדקת, מודיעין.
כן.
אתה יצא למבצע, תאסוף מודיעין. אין לך מודיעין, אתה ברמת סיכון נוראית.
אוקיי.
הדרכה למטיילים, חברת נסיעות שחיה מהמטיילים, שם תקבל מידע אמין ומקיף, מבוסס על ניסיון וידע שנאסף על טווח זמן ארוך. ולא הזדמנות בודדת.
אוקיי, ודיברת קודם של דברים.
יש, צריך לדעת כמה דברים. הטיול צריך להיות מבוסס על חברות שמבצעות את הטרקים. כל פעילות כזאת צריכה להיות מקצועית. כך חברה לא חפרית מהבית הערכה שאתה עושה, אלא מחברה שיש לה משרד וכתובת, מדריכים, פורטרים, כך ציוד מתאים, ציוד הוא גם בטיחות, לא רק אופנה. כך תתכונן למזג אוויר שיכול להשתנות 4 פעמים ביום. תהיה מוכן לזה. קח איתך את כל מה שצריך, קח איתך את הכללים. עכשיו, מה זה כללים? כללים זה האמצעי האנושי היחיד לתת בידך תשואה מניסיון שלא רכשת. אז אני אומר לך, שמה, הנה הכללים, שמור להם, יש לך 60% מהתשואה מניסיון שלא רכשת. וצריך לדעת מה הכללים, צריך להקפיד עליהם, לא להבין אותם ולא להתחכם איתם.
זה דבר. מאוד קשה לישראלים לא להתחכם עם הכללים.
זה בלתי אפשרי, לא קשה. אבל יש כאלה שעומדים בזה.
אבל אתה דווקא מחזיק מהמטייל הישראלי, אני נכון? זאת אומרת, אתה לא ביקורתי כלפיו.
אני רוצה להגיד לך, זה מטייל אחראי, רציני, משקיע, בעל אחריות גדולה, בעל אחריות הדדית גבוהה ביותר, אכפתיות בלתי רגילה, התמסרות למקרה של צריך לגייס סטנדר. אגב, יש לנו דבר מדהים שלא דיברנו עליו, קוראים לזה SPL, Saving People Life. יצרנו קבוצה של מתנדבים, יוצאי יחידות מיוחדות שעוברים אצלנו 3 רעיונות שונים. יש לנו יומיים שאנחנו מכשירים אותם, והם יוצאים לטיול של עצמם, אבל הם נציגים שלנו, עם ציוד שלנו וכך הלאה, ובמקרה הצורך אנחנו מגייסים אותם, ומפנים אותם לעזרתנו באותם, מין תצפיתנים בשטח שמסוגלים לעשות כמה דברים.
יפה.
רציתי להגיד מילה על העונה האחרונה שאנחנו עומדים בפניה, היציאה לנפאל.
זה עכשיו ממש.
זה ממש בימים, ברגעים האלה. בעודנו מדברים כאן.
אנשים נוסעים לנפאל.
אנשים טסים לנפאל, הם באוויר, הם ינחתו, הם יוצאים לטרקים, ואנחנו סופגים מנה גדולה מדי של נפגעים ממחלת גבעים.
מה אני עושה כדי לא להגיע למצב
קודם
הזה?
קודם כל אתה צריך לאסוף מידע. סכמנו את זה, נכון?
סגור.
אז למשל, במסגרת המידע, אין כדורים נגד מחלת גבעים. אני אגיד את זה עוד פעם, אין כדורים נגד מחלת גבעים. כדורים האלה נגד תסמיני הלוואי המסוכנים של תסמונת מחלת גבעים.
אז מה אני עושה כדי לא להגיע למצב שאני במחלת גבעים?
אתה צריך להסתגל. החמצן בגובה מדלדל, לחץ ברומטר יורד, הטמפרטורה נופלת, והגוף לא מחמצן את עצמו. ואז נוצרות תופעות קשות מאוד, כמו כאבי ראש, כמו קושי בנשימה, כמו תחושה ששפעת, צריך להסתגל.
לעלות לאט.
כשבא לך מדריך ואומר שאת הטרק הזה צריך לעשות בשמונה ימים, ואתה יודע שכל החבר'ה עושים את זה בחמישה, ואתה לא פרייר, אתה לא תשלם בשביל שלושה ימי מנוחה, אתה עושה שגיאה. צריך לנוח את הימי ביניים האלה, כי אז הגוף מייצר גודל של כדוריות דם אדומות, מעוות את המולקולות הברזליות שקולטות את החמצן, מעצב אותם לקליטה של החמצן ברמה הנמוכה ובלחץ הנמוך, ואז אתה יכול להתגבר על התסמינים ולעלות להר. צריך לבצע הסתגלות. וצריך לזכור דבר אחד, חשוב
מאוד. עוד דבר, כן.
המחלה הזאת היא קטלנית. אם מישהו נפגע, לא ממשיכים כלפי מעלה. יורדים ומזיקים עזרה.
אם כתוצאה מהשיחה הזאת, מנענו עכשיו טלפון אליך בעוד כמה שבועות, אז דיינו. נסיים בשאלה שמחברת בין שני האורחים שלנו היום. עם אוהד הנווד, שאני התרשמתי שאתם מכירים אחד את השני טוב.
אני אוהב אותו.
אם הוא מתקשר אליך, ממש בעוד כמה שבועות, בטלפון הלווייני שהוא מחזיק.
אני ממש לא מצפה ממנו לעשות את זה.
אבל אם הוא בכל זאת מתקשר, אתה שמח לקראתו שאתה נוזף בו?
אני חושב שאני אנזוף בו, ואני אשמח מאוד לשמוע אותו.
יפה. תודה רבה לך, חיליק מגנוס. אני חייב להגיד, אנחנו באמת נפגשנו לפני 10 שנים. אני מאוד מתרגש ושמח לראות שאתה גם בכושר מעולה. אתה נראה כאילו רק התחדדת. וגם אני שם לב שאתה יותר רגיש, וזה בעיניי דבר נהדר, להיות יותר רגיש בעולם. אז תודה רבה.
תודה לך.
שבת, התוכנית מסתיימת לה. השעה היא 12, כל השבת עוד לפנינו, אפשר לצאת למסע גדול ואפשר גם לצאת למסע קטן, ליד הבית. תודה לגלית רום ולרומן סורקין על הביצוע הטכני. תודה לאיילת דוד, היא עורכת, מפיקה, תחקירנית ומפנקת בכוסות מים. נשתמע בשבוע הבא.